חסידים נוהגים כל יומא תחנון בשישה עשר ושבעה עשר באדר. למה? כי יש הווה מנהג בגמרא לקרוא מגילה בשישה עשר ושבעה עשר, אימא בשיצר, אימא שיבשר, אז זה כבר, אז גם הווה מנהג הגמרא זה משהו. אמנם שאלו על זה קושיה שאם ככה צריך גם לשחוט פעימה מהזנב שלה, כי יש הווה מן הבגמרא ששחיטה צריכה להיות בזנב, אז זה לא נהגו לשחוט פעימה מהזנב שלה. אבל יש הרי בהגדה הווה מן היכול מראש חודש, אז נתחיל מראש חודש לדבר על ההגדה בעזרת השמיים. ההגדה שואלת קושיה, ארבע קושיות: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אוכלים חמץ ומצה ומרור, כל ארבעה קושיות של ההגדה. מה בעצם התשובה של ההגדה על השאלות האלה? מה אנחנו עונים לבן על השאלות? עבדים היינו פרעה במצרים ויצאנו השם משם ביד חזקה וזרוע נטויה. יפה, בגלל זה אני אוכל למשל מרור, כי היה כל כך מר במצרים. אז כאן הבן שואל, ורק היום היה מר במצרים, ואתמול לא היה מר במצרים, ובתייניס אסתר לא היה מר במצרים, מה נזכרת היום פתאום שהיה מר במצרים? איזה תשובה אני יכול לתת על השאלה הזאת? אבל בלילה הזה השם היכה כל בחור בארץ מצרים והוציא אותנו משם מעבדות לחירות עליו. אז זה לא כתוב בהגדה, שמכת בחורות הייתה בלילה הזה, שבלילה הזה השם עבר במצרים. אמנם כתוב שם בפסוק ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אבל לא כתוב באיזה לילה זה. זה הרי חלק מציטוט מדברי השם אל משה רבנו, שאמר שזה יהיה בלילה אחרי שתקריבו קורבן פסח. אבל בהגדה אנחנו לא אומרים את זה, אז מי שקורא את הפסוק לא יכול לדעת אם זה מדבר על פסח או על ט"ו בשבט או על זמן אחר. אז איפה כאן התשובה לבן ששאל מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? בפיוטים שהאשכנזים אומרים יש אחר כך שבלילה הזה השם יקע כל בחור במצרים, אבל בהגדה עצמה זה לא כתוב הדבר הזה. אני רוצה לתרץ קצת, אני לא יודע אם זה התירוץ האמיתי, אבל אולי בכל זאת הגמרא מביאה שתורמוס רופוס הרשע שאל את רבי עקיבא מה היום מיומיים, למה אתם מכבדים את יום השבת מכל הימים? אז רבי עקיבא היה יכול לומר לו, שבת יום בריאת העולם, יום שביתה של הקדוש ברוך הוא, יום מתן תורה, כל השיחות של הרב הדרי שליטא. במקום זה רבי עקיבא שואל את תורמוס רופוס, מה הגבר מגוברין? במה אתה שונה מכל האנשים שצריך לכבד אותך? את רבי עזב, רבי יהושע, אני מכבד כי הם גדולי התורה, הם מוריי ורבותיי. את קל בסבוע אני מכבד כי הוא חותני והוא בעל צדוק הגדול, אבל שגץ כמוך, מה צריך לכבד אותו? אומר לו תורמוס רופוס, דמלכה צבי, המלך הקיסר ברוב חסדו מינה אותי לנציב בארץ יהודה, צריך לכבד אותי. אז עונה רבי עקיבא, דמלכה צבי, המלך רצה לכבד את יום השבת, אם השם היה מצווה לכבד את יום שלישי, היינו מכבדים את יום שלישי, השם ציווה לכבד את יום השבת, אנחנו מכבדים את השבת. אחר כך תשאל אותי למה השם בחר ביום השביעי דווקא, אז נכון, אז יש תשובה, כי ששת ימים נשא השם את השמיים ואת הארץ ובימים שביעי שבת ואין נפש. אבל קודם כל צריך לדעת שאני עושה את זה דמלכה צבי. אם השם היה אומר לכבד יום רביעי, הייתי מכבד יום רביעי. זה בשביל יהודי זה האלף של הכל, מלכה צבי. אז זה התשובה גם למה אני שובת היום, למה אני אוכל היום מצה. קודם כל לדעת שעבדים היינו לפרעה במצרים, אז עשינו מה שפרעה גוזר. היום אנחנו ברוך השם עבדי השם, אנחנו עושים מה שהשם גוזר. אחר כך תשאל אותי למה השם גזר לאכול מצה היום, בסדר, צריך להסביר לילד. אבל התשובה הראשונה היא עשינו השם מקנים שם, אנחנו כבר לא עבדי פרעה, אנחנו עבדי השם. אולי מותר לומר את הרעיון הזה בהגדה. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אף אתה אמור לו כלכות הפסח, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. זה כל הלכות הפסח, יש הרבה הלכות של הפסח, זה איזה פרט קטן, דודו, ראית, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. אז הפשט הפשוט לומר לו את כל מסכת פסחים עד הדין האחרון שם, אין מפטרין אחרי הפסח אפי כמובן. אבל אז חסרה בהגדה המילה עד, היה צריך לכתוב, אמור לו, כלכות הפסח עד, אין מפטרין אחרי הפסח אפי כמובן. אז אולי מותר לומר כאן רעיון כזה, למה באמת אין מפטרין אחרי הפסח אפי כמובן? אז יש דין שכל הקורבנות צריך לאכול על הסובה, שזה לא יפה לקום משולחן המלך רעב, יהודי הביא שלמים למשל, אז זה לא יפה שיאמר אחרי שאכלתי את הקורבן עוד הייתי כל כך רעב שהלכתי למטבח לקחתי חתיכת עוגה. אז אנחנו אומרים תאכל אותו על הסובה, קודם תאכל את הלחם ואת העוגה ואת מה שאתה רוצה ובסוף תאכל את השלמים. אז כך גם בליל הפסח, קודם תאכל מה שאתה רוצה, מצב מרור אתה צריך לאכול, אבל חוץ מזה מה שאתה רוצה, דגים, עוף, מה שאתה רוצה, ובסוף תאכל את הפסח. אבל בליל הסדר יש שני קורבנות. יש חגיגה ויש פסח. אז מבחינה זו היה אפשר גם לאכול את הפסח לפני החגיגה, לא אחרי החגיגה. והדין הוא להפך, צריך לאכול קודם את החגיגה ואחר כך את הפסח. אז אומר הירושלמי טעם, למה אוכלים את הפסח בסוף? שלא יבוא לשבירת עצם. כי בפסח יש הרי לאו לא לשבור בו עצם. וכשאדם רעב, אז יכול להיות שמתוך תיאבון הוא ירצה למצוץ את המוח שבתוך העצם. אז אומרים לו, קודם תמלא את בטנך, אחר כך כבר לא תהיה כל כך רעב, אז לא תבוא לשבירת העצם. אז זה טוב על קורבן פסח, אבל בזמן הזה שאנחנו אוכלים אפיקומן, אפיקומן דווקא שוברים אותו, לוקחים אותו מהמצה הנשברת, אז באפיקומן אין את הטעם הזה. אז אם כן, למה אין מפטירים אחרי הפסח אפיקומן? אז הסביר פחות או יותר, לא יודע אם אני מצטט בדיוק, מורי הרב שלזינגר זכור לברכה, המייסד של כל תורה, כתוב, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, וכמו שהאגדה דורשת, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, אז זאת אומרת שמכוח האכילה של ליל הסדר אתה צריך לבוא לידי כך שתזכור את יציאת מצרים כל ימי חייך. אז צריך בעצם להשאיר בפה טעם של המצה כל ימי חייך. אלא אי אפשר, בשר ודם לא יכול לחיות בלי לאכול כל השנה. אז לפחות עד סוף זמן אכילת מצה שישאר טעם מצה בפה שלך. לרמוז שהטעם הזה צריך לבות אותך כל השנה בעצם. רק בשר ודם לא יכול לחיות כך. אז זו התשובה לחכם. חכם שואל, למה כל כך הרבה עדות וחוקים ומשפטים ליציאת מצרים? צריך לזכור את יציאת מצרים? בסדר, נשב לילה אחד נספר ביציאת מצרים. צריך גם לעשות מעשים, טוב, אז נאכל גם פסח מצה ומרור. אבל כל כך הרבה דברים, איסור חמץ, אז חודש לפני פסח מתחילים לשטוף את הבית ולהגעיל את הכלים ולמכור לגוי ולבטל ולשרוף. ואחר כך שבעה ימים אף פירור חמץ לא בא לפה ובל יראה ובל יימצא ומקריבים קורבנות או בזמן הזה חוגגים שבעה ימים וטוב אז שבוע אבל לא, זה לא נגמר אחרי זה כל שבת זכר יציאת מצרים וכל יום טוב זכר יציאת מצרים וציצית זכר יציאת מצרים ותפילין זכר יציאת מצרים למה כל כך הרבה? מה אנחנו עונים לו? למה אסור לי לאכול אחרי הפסח או אחרי האפיקומן עוד מנה גלידה? אכלתי הכל כאשר ציווני השם אלוקי עם כל הדרבונות, כל הקזיסים, הכל. עכשיו אני רוצה עוד קצת גלידה. מה התשובה? מה שאמרנו, שאם תאכל גלידה לא ישאר טעם מצה בפה. הטעם האחרון משקח את הראשון. אז זה מה שקורה אחרי ליל הסדר. אתה אמנם ישבת כל הלילה וסיפרת בגבורת השם שהכל כעין וכאפס לפניו, המים נהפכים לדם והאור נהפך לחושך וכל החיות הרעות באות עם הערוב ומסתלקות שוב. ובבוקר אתה שומע חדשות אחרות, ובוש אמר כך, וזה מגנה את הריגת השייח יסין, וזה תומך בריגת השייח יסין, ושרון אומר דבר, ואומר ההפך, וההסתדרות גם פועלת, ואתה חושב שיש כוחות אחרים בעולם, הטעם האחרון משקח את הראשון, וצריך כל הזמן להזכיר לך מה ששיננת על עצמך בליל הסדר, שאין עוד, שרק הקדוש ברוך הוא פועל בעולם, כל שאר הכוחות הם עין ואפס. ואגב, דנים בשאלה אם אישה חייבת בסיפור יציאת מצרים, וגם בזכירת יציאת מצרים כל השנה. ואני ידעתי פשוט שחייבת, הרי מאיפה יודעים שאישה חייבת באכילת מצה? הרי מצה זה מצוות עשה שהזמן גרמה, אז למה אישה חייבת לאכול מצה? אומרת הגמרא, מהקש, לא תאכל עליו חמץ, שבעת אם תאכל עליו מצות, שכל שישנו בבל תאכל חמץ, ישנו בקום אכול מצה. אבל מה אמרה התורה? לא תאכל עליו חמץ, שבעת אם תאכל עליו מצות, לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. זאת אומרת שהמצה היא לא יצירה בפני עצמה, אלא היא תאונה הגדה יחד איתה. אז אם היא חייבת במצה, ממילא היא חייבת גם בהגדה. אבל בזה לא נגמר. המשך, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל יום אחר, שכל התכלית של הלילה הזה הוא שמתוך כך תבוא להזכיר יציאת מצרים כל יום וכל לילה, כמו שבן זומא דורש, או לימות המשיח כמו שחכמים דורשים. אז ממילא היא חייבת גם בזכירת יציאת מצרים, אם כל התכלית של הלילה זה למען תזכור כל ימי חייך, אז ממילא חייבת בזכירה של כל ימי חייך. ברוך המקום ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. אז כאן שואלים את השאלה, מה הגדולה שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לחשב 400 שנה? זה לא כל כך קשה, משנת בית אלפים ממחה עד בית אלפים ממחה זה 400 שנה, מה קשה כאן לחשב את הקץ? אז אומר הרב מבריסק ככה, שהיו שתי גזרות. הייתה גזרה של גר יהיה זרחה, והייתה גזרה של ועבדום ועינו אותם. והרי באמת לא היו במצרים 400 שנה, אז איך זה מסתדר? אז אמרו המפרשים שני תירוצים, או שהקדוש ברוך הוא חישב מלידת יצחק אבינו, או שקושי השיבוד השלים את הקץ, שהמצרים דחסו לתוך זמן קצר שיבוד שמספיק ל-400 שנה. אז אברהם מבוסק אומר ששני הדברים האמת, שהיו שתי גזרות, כי גר יזרחה ועבדו מינו אותם. על הגזרה של גר התירוץ הוא שזה מאז שנולד יצחק אבינו, ועל השיבוד התירוץ הוא שהמצרים דחסו את השיבוד, קושי השיבוד השלים את הקץ. אז ששני אלה ייפגשו בדיוק בנקודה אחת, שבחצות ליל פסח שני הדברים יתאזנו יחד, זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לחשב כמה שיבוד צריך וכמה גירות צריך ששניהם יסתדרו בנקודה אחת. אבל חשבתי אם מותר לומר עוד בדרך אחרת. יש בפייט לפרשת החודש שמולד ראש חודש ניסן באותה שנה היה בחצות היום ביום רביעי, לפי הדעה שיציאת מצרים הייתה ביום חמישי, אז ראש חודש היה ביום חמישי, אז המולד היה בחצות יום רביעי. מניין לפייטן הדבר הזה שהמול, אולי לקח לוח וחישב, אבל אז לא צריך לכתוב את זה בפייט, מה נפקמינה בזה? לא, אני חושב שהפשט הוא כך, רש"י שואל, איך השם הראה למשה את הירח, כזה ראה וקדש, הרי היה מדבר איתו ביום ואת הירח רואים בלילה, אז איך הראה לו את הירח? אז אומר רש"י שהשם דיבר איתו עם חשיכה לפני השקיעה, והראה הוא בדיוק אחרי השקיעה, כזה ראה וקדש. זאת, אבל הראה לו את השיעור הכי קטן שאפשר לקדש, שפחות מזה אי אפשר לקדש, רק בגודל הזה, כזה ראה וקדש. וזה לפי שיטת רש"י והפייטן, בניגוד לשיטת הרמב"ם, לפי רש"י והפייטן זה 6 שעות אחרי המולד. אז יוצא שהלבנה הייתה 6 שעות אחרי המולד, עם השקיעה בדיוק 6 שעות אחרי המולד, אז מוכרח להיות שהמולד היה בחצות היום, כדי שהשם יוכל להראות למשה רבנו את השיעור הכי קטן שאפשר לקדש. אז זה מוכרחים לתכנן מתחילת הבריאה, לתכנן את כל הילוך המזלות, כך שמולד של ניסן בית האפים תף ממחת יצא בדיוק בחצות היום. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לחשב את הקץ הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. שואל פה רש"י והרמב"ן שבתורה כתוב במשה בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה. אומר הרמב"ן שבאמת השם מוסיף 30 שנה על 400. בני שישראל חטאו במצרים השם מוסיף 30 שנה על 400. וזה על כל פעם אני לא יודע אם הרמב״ם כיוון למה שאני אומר, אני חושב שלא כיוון למה שאני אומר, אבל להלכה אני חושב אי אפשר לומר את הדבר הזה כפשוטו. כי אם כך היינו צריכים היום למנות שנת ה' אלפים תפשין צדיק דלת לבריאת עולם ולא תפשין סמך דלת, אז אי אפשר לומר שהיו 30 שנה נוסף על 400 שנה. אז מה הפשט? הפשט שאילו לא חטאו היה השם מחשב מברית בין הבתרים, כמו שרש"י מסביר שה-30 שנה ו-400 שנה זה מברית בין הבתרים. אז אילו לא חטאו היה השם מחשיב מברית בין הבתרים, מפני שחטאו חישב מלידת יצחק ולא מברית בין הבתרים. ואותו דבר גם להפך, המפרשים אומרים שהפייטן לפרשת הראש אומר נעקה החיש הקץ הפלאות, נחצו ל-210-400. זאת אומרת שאם היהודים לא היו צועקים היו נשארים באמת במצרים 400 שנה שלמות, או קושי השיבוד כמו שאמרנו קודם, או הצעקה של בני ישראל גרם שהשם יקצר ל-210. זאת אומרת שהשם מראש אמר לאברהם אבינו תאריך, אבל תאריך לא מוחלט. אמר 400 שנה, אבל לא אמר ממתי יתחילו 400 שנה. אילו זכו היו 400 שנה מתחילים מברית בין הבתרים. ולהפך, אילו לא זכו היו 400 שנה מתחילות רק מהירידה למצרים, או אולי רק מהתחלת השיבוד. מפני שמצד אחד לא זכו, אבל מצד שני צעקו להשם, לכן זה נקבע מלידת יצחק אבינו. אז כשהשם אמר לאברהם עדיין היה מקום להזיז את הדברים הנה והנה. רק 400 שנה, אבל ממתי לא נאמר לאברהם אבינו. אז אותו דבר נוגע לגאולה העתידה במהרה בימינו. רב סעדיה גאון עושה חשבון מתוך ספר דניאל מתי יהיה הקץ. ועם עזרא שואל עליו, דניאל בעצמו בסוף כל החשבונות אומר ואני שמעתי ולא אבין ואומרה אדוני מה אחרית אלה, הוא שואל את המלאך והמלאך עונה לו ויאמר לך דניאל כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ. אז אם דניאל בעצמו לא הבין, איך יכול להיות שרב סעדיה גאון יבין? אז התירוץ כמו שאמרנו, רב סעדיה גאון עשה חשבון, רש"י עשה חשבון אחר, המלבים עשה חשבון אחר, לא זכינו שאף אחד מהחשבונות האלה התקיימו. אז מה הפשט? הפשט הוא שהשם נתן לדניאל את זה בלשון סתומה, שהיה יכול להתפרש כמו שרב סעדיה אמר, והיה יכול להתפרש כמו שרש"י אמר, והיה יכול להתפרש כמו שהמלבים אמר, היות ולא זכינו, אז יתפרש באיזה חשבון אחר, אם ירצה שם בשנות תפשין סמך דלת. על כל פנים, כולם צדקו בחשבונות שלהם, אלא שאנחנו לא זכינו שהתקיימו החשבונות שלהם. אז מה שהם הבינו גם דניאל הבין, כמו שאם עזרא טוען, דניאל מבין לא פחות מרב סעדיה גאון, הוא הבין את כל החשבונות. מה שהוא רצה לדעת זה איזה יתקיים בסוף, וזה המלאך אמר לו שאי אפשר לגלות לו כעת, שזה תלוי בבחירה של בני אדם, השם לא רוצה לגלות לו כעת איזה באמת יתקיים בסוף. יש מאמר חז"ל שלכן חי משה רבנו 120 שנה, כי משה רבנו היה תרומה גדולה של העולם, ראשית של העולם. אז כמו שתרומה גדולה אחת מ-50, אז כך משה רבנו אחת מ-50 של העולם. העולם 6,000 שנה, אז אחת מ-50 זה 120 שנה. אז היה קשה לי את זה. הרי תרומה בעין בינונית זה 1 מ-50, אבל בעין יפה זה 1 מ-40. מי בעל עין יפה כמו הקדוש ברוך הוא? למה הוא תורם בעין בינונית? למה לא תורם בעין יפה? אבל לפי דברי הרמב"ן זה אף לא פלא. באמת הקדוש ברוך הוא היה רוצה לתרום בעין יפה, ואז היה משה רבנו חי 150 שנה, אז היה נולד 30 שנה יותר מוקדם, אבל החטא גרם שלא יהיה בעין יפה אלא בעין בינונית, אז נשאר רק 120 שנה. כולי זאת היה משה רבנו נולד 30 שנה יותר מוקדם והיה חי 150 שנה באמת. הקדם ביאה את הפסוק ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אומר שם רשי ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה כמלך העובר ממקום למקום וברגע אחד כולם לוקים. אז שואל המרין דיסקין, אני מקווה שאני מצטט אותו פחות או יותר נכון, מלך בשר ודם שיש לו מלחמה בכמה חזיתות, אז יש לו שתי אפשרויות. אם יש לו מספיק צבא, יכול לנהל מלחמה בכל החזיתות בבת אחת. אם אין מספיק, אז הוא נלחם קודם בחזית אחת, ואחרי שגמר עובר לחזית השנייה, מנהל שם את המלחמה. אבל כאן רש"י אומר תרתי דסתרי, אומר כמלך עובר ממקום למקום, ואומר שברגע אחד כולם לוקים, אז זה תרתי דסתרי. אז מתרץ המרין דיסקין שכולם לוקים ברגע אחד באמת, אבל באיזה רגע? ברגע של חצות הלילה. אבל חצות הלילה לא שווה בכל מקום. כשחצות הלילה כאן עוד לא חצות הלילה שם, אז ממילא זה כמלך העובר ממקום למקום. קודם לוקים אלה שברחוב הזה, ואחר כך אלה שברחוב השני, באותו בית, בצד צפון, חצות לילה, לא באותה שעה כמו בצד דרום. אז כל אחד בחצות שלו... אז לפי זה יש להבין, כתוב ויקום פרעה לילה, הוא בכל עבדיו ובכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים. לכאורה הרי הסדר הפוך, שקודם המצרים צעקו, ומזה מתעורר פרעה פתאום באמצע הלילה. אבל לפי זה זה טוב, נכון שהצעקה יראה את פרעה, אבל כשפרעה קם עוד לא כל מצרים צעקה, כי היו מקומות שעוד לא הגיע חצות. עד שהצעקה הקיפה את כל מצרים, זה כבר אחרי שפרעה קם. אבל אפשר להוסיף עוד נקודה שחזל כאן התכוונו אליה. מה פרעה עושה כשהוא קם? הוא רץ על משה רבנו עם פיג'מה באמצע הלילה כמו שהילדים שרים, אבל זה לא הדבר הראשון שהוא עושה. חזל אומרים שהדבר הראשון שהוא עושה הוא הורג את היועצים שיעצו לו לשעבד את ישראל. אז ממילא כשפרעה קם מתחילה צעקה חדשה במצרים, עד עכשיו צעקו רק על הבכורות שמתו, עכשיו גם המשפחות של היועצים צועקות על היועצים שמתו. אבל חשבתי שזה כבר לא שייך ליקום פרעה לילה, אבל שבאותו לילה הייתה במצרים עוד צעקה שלישית. למה? כי הרי רש"י אומר שהמצריות היו מזונות תחת בעליהן, ולכן היה קורה שמצרית אחת קוברת חמישה בנים, זה נולד מפלויני וזה נולד מפלויני, אז עכשיו פתאום מתגלה לבעלים מה הנשים עושות, ולנשים מתגלה מה הבעלים עושים, אז קמו סכסוכים בתוך המשפחות, המצרי צועק על המצריה והמצריה צועקת על המצרי. אומרים בברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים. היה צריך לומר להפך, אשר גאל את אבותינו וגאלנו. למה גאלנו וגאל את אבותינו? אולי מותר לומר כך, יש מאמר חז"ל שכשהשם הלך לתת תורה לישראל, אז מי שנותן סכום גדול של, להלוואה רוצה ערבים טובים. זה השם רוצה מישראל שיביאו לו ערבים שהם יקיימו את התורה. אז ישראל אמרו, אבותינו יהיו ערבים. אומר כשמוך זה לא ערבים טובים, הוא לא מוכן להסתפק בזה. אמרו לו, הבנים שלנו יהיו ערבים. אומר כשמוך זה טוב, זה ערבים טובים. אז יוצא שבגלל שגאלנו גאל את אבותינו, בזכות הבנים גאל את האבות. אז מילא אנחנו הסיבה והאבות זה התוצאה. אז אשר גאלנו וגאל את אבותינו. שורר אומר בהלל, מה לך הים קיטנוס מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוקה יעקב. למה שני הכינויים האלה דווקא אדון ואלוקה יעקב? יש הרבה כינויים לקדוש ברוך הוא, למה המשורר בוחר בשני הכינויים האלה דווקא? אז אפשר לפרש כך, הוא שואל הרי על שני דברים, מה לך הים כי תנוס, על קריאת ים סוף, והירדן תסוב לאחור, על קריאת הירדן. מה באמת קרה את ים סוף? חז"ל אמרו, הים ראה וינוס, מה ראה? ראה ארונו של יוסף, שכתוב בו וינוס ויצא החוצה. אז כבר כתובה התשובה, מה לך ים כי תנוס. אבל השאלה היא, במה זכה ארונו של יוסף? ארונו של יוסף, כלומר יוסף זכה, הרי חז"ל אמרו שבשעת הניסיון נראתה לו דמות יוקנו של אביו, כמו שהסביר מורים רבי הרב דסלר, זכרונו לברכה, מידת האמת של יעקב אבינו, שאשת פוטיפר אומרת יוסף, לשם שמיים, לשם שמיים, אבל יוסף בוכה במידת האמת ורואה שאין כאן לשם שמיים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הדבר הזה. אז הים נס מלפני אלוק היעקב, בזכות יעקב אבינו הים נקרא. אבל הירדן, איך נקרא? כתוב הרי בתנ"ך שיהושע מצווה אל הכהנים לשים את ארון הברית ללכת עד הירדן, ואז נקרא הירדן, כשהכהנים נושאי ארון הברית נכנסים לירדן, הירדן נקרא. אז זה מפני אדון חולי ארץ, הרי שני ארונות הלכו איתם, ארון חיי העולמים וארונו של יוסף, אז הירדן מלפני אדון והים מלפני אלוק היעקב. למה דווקא מלפני אדון? כי שם כתוב בירדן, הנה ארון הברית אדון כל הארץ עובר לפניכם בירדן. וחז"ל הסבירו שכל מקום שהקדוש ברוך הוא נקרא בכינוי אדון, זה על שם שהוא מתנהג כבעל בית, שמוציא דיירים ומכניס דיירים. אז יהושע אומר, הנה ארון הברית אדון כל הארץ עובר לפניכם הירדן, ובזאת תדעו כי קהל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את הכנעני האמורי, שהשם עכשיו מתנהג כבעל בית, מוציא את השבע אומות ומכניס אתכם. אז לכן הכינוי שם, הכינוי הוא אדון, מלפני אדון חולי ארץ. זה במעבר הירדן, מלפני אדון חולי ארץ. כשמנוח מתפסר מאשתו על מה שהמלאך אמר לו שיהיה לו בן, אז הוא מתפלל אל השם, ויתר מנוח אל השם אלוקים ואמר בי השם, איש האלוקים אשר שלחת. אבל השם כתוב שם שונה מבכל התנ"ך, השם כתוב שם בשם אדנות, אבל אדנות מלא ואב, כמדומני אין אף פעם בתנ"ך שם אדנות מלא ואב, חוץ מבמקום הזה. למה זה כתוב כך אצל מנוח? אז אפשר לומר, כי שם אדנות, חז"ל אמרו שהשתמש פה לראשונה אברהם אבינו. איפה? כשהוא מתפלל על בן, השם אלוקים מעתיתן לי ואנוכי הולך ערירי, שם לראשונה אברהם אבינו משתמש בשם אדנות, או כפעם, זה הראשון שכתוב בתורה כך. אז זה הבשורה האחת שמנוח מקבל עכשיו, שיהיה לו בן. אבל הוא מקבל בשורה שנייה, זה הבשורה הפרטית שלו, שיהיה לו בן, אבל הבשורה הכלל ישראלית שהוא מקבל, שהבן הזה יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים, יסלק את השליטים הנוכחיים. אז הוא מצרף גם שם אדון יחד עם שם אדנות. אז לכן כאן אדנות מלא ואף נרמוז גם על שם אדון וגם על שם אדנות. כי הבשורה האחת שייכת לשם אדון והבשורה האחת שייכת לשם אדנות. על הבעלל אנחנו אומרים, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. מי זאת האבן שמעשו הבונים הייתה לראש פינה? חז"ל אמרו שהפסוק הזה נאמר בהכתרתו של דוד המלך על ידי שמואל. אז הוא האבן שמעשו הבונים לכאורה. ישי מעביר את שבעת בניו לפני שמואל, ורק את דוד לא מביא, ודווקא הוא נבחר על ידי שמואל מאת השם שהוא יהיה ראש. אז זה האבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. חוץ מזה שהפסוק אולי מדבר גם על כלל ישראל, שישראל הקטנה החלשה באומות היא תהיה לראש לכל האומות, אבל על דוד, על דוד אישית, שהוא היה אבן שמעשו הבונים, ישי לא חושב שהוא מתאים למלוך, והנה דווקא בו בחר השם היה לראש פינה. אבל בפיוט לראש השנה נראה קצת שזה רומז על עוד מאיסה אחת, עוד בחירה אחת. ב- בזה שדוד נבחר עכשיו במקום שאול, אז זה לא רק האיש דוד במקום האיש שאול, אבל בזה גם בית לאה במקום בית רחל. עד עכשיו המלכות בבית רחל, ועכשיו המלכות עוברת לבית לאה. לאה הרי הייתה סנועה בעיני יעקב, או לכאורה סנועה, וירא השם כי סנועה לאה. אז עכשיו היא הייתה לראש פינה, עכשיו המלכות עוברת דווקא ללאה, המלכות הנצחית, מלכות מלך המשיח במהרה בימינו, עוברת ללאה אימנו דווקא. אבל יש עוד מושא אחת שעכשיו נהייתה לראש פינה, חלק מזה שמעתי מבן שלי, יהודה הרי אמר לתמר שבי אלמנה בית אביך, הוא חושב פן ימות גם הוא כאחיו, שתמר קטלנית והורגת את בעליה, ועכשיו מלכות מלך המשיח יוצא דווקא מתמר, אז היא עכשיו הייתה לראש פינה. ויש עוד אבן אחת שמעשו הבנים וגם היא נהיית עכשיו לראש פינה, רות המואביה. הרי הגואל אמר לבועז לא אוכל לגאול לי פן השחית את נחלתי, ובועז לקח אותה אישה, ועכשיו היא זוכה להיות לראש פינה, להיות אימה של מלכות, כל מלכות מלך המשיח יוצאת מרות המואביה. אז יש כאן כמה אבנים שמעשו אבנים שכולם נהיות כאן לראש פינה בהכתרתו של דוד. נגיד עוד דבר אחד על נשמת שאנחנו אומרים בסוף. ראיתי פירוש נחמד שאנחנו אומרים קודם, אילו פינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה, אין אנחנו מספיקים על אחת מאלף אלף, ואחר כך אומרים על כן איברים שבהקדמנו ברוח ונשמה אין הם ידעו ורחו שפחו. אין כאן קושיה גדולה, אבל מישהו אמר משל נחמד על זה. היה מלך שהיה לו שר יהודי, והשרים האחרים קינאו בשר היהודי, אמרו למלך שהשר לא אוהב אותך, תגיד לו שיעשה משתה לכבודך, תראה שהוא יעשה את זה בסבר פנים רעות. אז בסדר, המלך אומר ליהודי, ביום שלישי הבא אני אבוא אליך לארוחת צהריים. היהודי באמת מכין מאכלים כמיטב הטבחים, אבל המלך רואה שהיהודי יושב כל הזמן ודואג. אז המלך בכל זאת לא רצה לקבל את הלוש נורא על היהודי, חשב מי יודע, אולי משהו מציק לו, אולי הבן שלו חולה או משהו אחר. אמרו לו השרים, נעשה עוד ניסיון, תצווה והיהודי להזמין אותך עוד פעם, אבל הפעם תיתן לו תקציב ממשרד האוצר, תקציב מפורט לאוכל, ותראה שהוא יעשה את הסעודה בלב שמח. אז המלך ציבה ליהודי, אני אבוא בשבוע הבא עוד פעם, אבל תיקח מהאוצר כך וכך כסף לדג מסוג זה וזה למנה ראשונה, ובשר וכך וכך למנה שנייה, וכן הלאה, פירוט שלם מה הוא רוצה לסעודה ומה התקציב. היהודי מכין את הסעודה ובאמת בא למשתה שמח וטוב להם. אז עכשיו המלך כבר לא יכול להתאפק, כנראה שהשרים צודקים, היהודי לא רוצה, בשבילי להוציא כסף הוא לא רוצה, רק שאני נותן את התקציב הוא שמח. אבל בכל זאת לא רצה עוד לדון את השר שלו לקף חובה בלי לשמוע במה בפיו לכל הפחות. שאלה אותו, מה זה? למה במשתה הראשון היית חמוץ פנים, ובמשתה הזה אתה שמח וטוב לב? אז הוא אומר פשוט מאוד, במשתה הראשון אמנם השתדלתי לכבד את אדוני המלך כמיטב יכולתי, אבל אני לא יודע אם עשיתי מספיק, אולי המלך לא רוצה דג כזה, רוצה דג אחר, אולי לא רוצה בשר כזה, רוצה בשר אחר. במשתה השני המלך אמר לי בדיוק מה שהוא רוצה וכמה להוציא על זה, אז עשיתי כל מה שהמלך רצה, המלך רצה דג כזה, קניתי דג כזה, רצה בשר כזה, קניתי בשר כזה, אז יכולתי להיות שמח, עשיתי בדיוק את רצון המלך. זה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אילו פינו מלא שירה קיים, אז באמת אין אנחנו מספיקים, אבל אם זה איברים שפילגת בנו, אתה נתת לנו פה כזה וידיים כאלה ורגליים כאלה, אז אין טענות, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. אבל זה כמובן אם מישהו עושה באמת כל מה שהוא יכול, מי אומר שאנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, אבל המשל נחמד, אז את המשל סיפרתי, את הנמשל אולי צריך לתקן קצת. שיהיה פסח כשר ושמח, אני אגיד עוד דבר אחד, אנחנו אומרים בסוף שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעו, האשכנזים אומרים את זה, שפוך חמתך אל הגויים, למה פתאום אחרי ברכת המזון אומרים שפוך חמתך אל הגויים? אז אומרים בגלל עלילות הדם שהיו בפסח. וחשבתי עוד דבר, אנחנו הולכים לומר עוד מעט חסל סידור פסח כהלכתו, אבל כשברוך הוא יגיד זה כהלכתו, אני אמרתי לכם לאכול אפיקומן, אמרתי לכם לאכול פסח, לא אמרתי לכם לאכול אפיקומן. אנחנו אומרים כי אכל את יעקב את נווה יואשמו, הגויים החריבו את בית המקדש, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו מוכנים לאכול קורבן פסח, כמו שאנחנו אומרים במוסף, אנחנו יכולים מפני היד שנשתלחה במקדשך, יהי רצון שנזכה לאכול פסח מצה ומרור. קדימה.